טוב,
שלום לכולם. אנחנו מתחילים היום פרק ד' בהלכות תפילה. הרמב״ם עצמו נותן את הכותרת לפרק. הרמב״ם כותב בכותרת הפרק: חמישה דברים מעכבים את התפילה אף על פי שהגיע זמנה. ואחרי שבפרק הקודם הרמב״ם תיאר את זמני התפילה, גם אם הזמן מגיע זה לא אומר שאין הכנות לתפילה, שאין דברים שצריך לדאוג להם. והוא מפרט: טהרת הידיים, למושג הראשון, כיסוי הערווה וטהרת מקום התפילה, הוא דברים החופזים אותו בכוונת הלב. ואנחנו נעבור חטיבה חטיבה ונראה במה דברים אמורים. אז אנחנו מתחיל בהלכה ב': טהרת ידיים כיצד? רוחץ ידיו במים עד הפרק ואחר כך יתפלל. היה המהלך בדרך והגיע זמן תפילה ולא היה לו מים. אם היה בינו ובין המים ארבעת מילים שהן 8,000 אמה, שבקילומטרים כמה זה בערך? בערך 4 קילומטר, כן? הולך עד מקום המים ורוחץ ואחר כך מתפלל. היה בינו ובין המים יותר מכאן, מקנח ידיו בצרור או באפר או בקורה ומתפלל. הלכה ג', באמת דברים אמורים לפניו, אם המים זה בכיוון שהוא ממילא הולך לקראתו. אבל אם היה מקום המים לאחריו, אין מחייבים אותו לחזור לאחריו אלא עד מיל. אבל אם עבר מן המים יותר ממיל, אינו חייב לחזור אלא מקנח ידיו ומתפלל. במה דברים אמורים? בשאינו מתאר לתפילה אלה ידיו בלבד, בשאר תפילות חוץ מתפילת שחרית. אבל בשחרית רוחץ פניו, ידיו ורגליו, ואחר כך יתפלל, אם היה רחוק מן המים, מקנח ידיו בלבד ומתפלל. כאן הרמב"ם מדבר על מושג ראשון שמכונה אומנם טהרת הידיים. אז יש איזה צליל של טומאה וטהרה, נכון? זה הצליל שיש. לא צליל של ניקיון, שצריך לרחוץ את הידיים פשוט כדי שיהיו נקיות, אלא מושגי טומאה וטהרה. כך גם נראה מהתיאור היסודי שהטהרה של הידיים אמורה להיות, צריכה להיות דווקא במים. רוחץ ידיו במים עד הפרק ואחר כך יתפלל. כמובן לראש עולה כל עניין נטילת ידיים לפני אכילת לחם, פת, ששם גם לכאורה מושגים ומושגי טומאת ידיים. עם זאת, מההלכה שבו הרמב"ם כותב היה בינו ובין המים יותר מכאן, מקנח ידיו בצרור או באפר, לא נראה שהעניין הוא טומאה וטהרה, שכן מי שמקנח ידיו בצרור או באפר
לא מתאר,
אין לזה שום קשר לטומאה וטהרה. ולכן כנראה שהמושג שהרמב"ם חושב עליו כאן הוא שאומר טהרת הידיים, הוא חושב על ניקיון ככל הנראה. עם זאת, אולי יש את שני המושגים, כלומר אולי אם אתה יכול את שניהם עדיף, אבל והיה ואין מים, אז לפחות שיהיה ניקיון. כדאי להשוות את זה למה שקורה בנטילת ידיים לפת. מה עושה אדם שאין לו מים? אז ראשית, ההלכות של נטילת ידיים לפת נמצאות ברמב"ם בהלכות ברכות. אני אסביר מה זה עושה. שהלכות ברכות זה בעצם הלכות סעודה ברמב"ם, והיות ונטילת ידיים קשורה באכילת פת, לכן הלכות נטילת ידיים הובאו שם בפרק ו', כן? מה דינו של אדם שאין לו מים? כן, אז כותב הרמב"ם שם, אני מקריא זה מסוף הפרק שם. ראשית הוא מתאר: לת אדם את ידיו במפה ואוכל בהן פת או דבר שטיבולו במשקה אף על פי שלא נטל ידיו. המאכיל לאחרים אינו צריך נטילת ידיים, והאוכל צריך נטילת ידיים אף על פי שאינו נוגע במאכל, אלא אחר הוא המאכילו, והוא הדין לאוכל במגרפה שצריך נטילת ידיים.
מגרפה מזלג.
כן, מזלג, נכון. בכל מקרה, הרמב״ם שם לא מביא בכל הפרק את האפשרות שאדם יקנח ידיו במפה או שיקנח ידיו בצרור או באפר. שם האפשרות לא קיימת, בגלל ששם הדין באמת איננו בכלל דין של ניקיון. מי שאין לו מים, הפתרון של מוצא לו זה שידיו לא יבואו במגע עם, עם הפד. בתפילה זה לא אופציה, כי אתה לא נוגע בשום דבר. ולכן בתפילה, מי שאין לו מים, אז הוא מקנח ידיו בצרור או באפר, אבל זה לכאורה מלמד שהבעיה כאן היא אולי, כאמור, יש שתי בעיות, לא רק עניין של טהרת הידיים, אלא בעיה של ניקיון, ודי מסתבר שהדין הוא בעיקר של ניקיון. ככה די מסתבר. בואו נראה את גדרי הדין למי שאין לו מים. כן, אז אומר הרמב"ם כך, היה מהלך בדרך, והגיע זמן תפילה, ולא היה לו מים. אז אם היה בינו ובין המים ארבעת מילים, שהן 8,000 אמה, הולך עד מקום המים ורוחץ, ואחר כך מתפלל. כאן עולה השאלה, מאיפה מגיע השיעור הזמן הזה של, או המרחק הזה של מהלך ארבעת מילים שהן 8,000 אמה. אני אזכיר, כדי לחדד לנו את העניין, שכשלמדנו לכות קריאת שמע, אנחנו למדנו את המקבילה של הדברים בפרק ג' הלכה א', שם אני מקריא לכם, כותב הרמב״ם, הקורא קריאת שמע רוחץ ידיו במים קודם שיקרא, הגיע זמן קריאה ולא מצא מים, לא יאחר קריאתה וילך לבקש המים, אלא מקנח ידיו בצרור או באפר או בקורה וכיוצא בין בקורא. אז כאן יש מתכונת דומה, לרחוץ במים, אם אין מים אתה רוחץ בצרור או באפר, אבל כאן בניגוד ללכות תפילה, שהרמב"ם כותב ארבעה מילים שהם 8,000 אמה, כאן הרמב"ם כותב, לא יאחר קריאתה ולך לבקש המים מיד. ולכאורה כאן אנחנו מגלים מהרמב"ם מאיפה הגיעו לשיעור של ארבעה מילים, זה מאוד פשוט. קריאת שמע לפי הרמב״ם, אני מזכיר, הזמן שלו הוא עם הנצח חמה, וצריך, זה הזמן לקרוא אותו. כל הדין של 3 שעות זה למי שעבר ואחר. זוכרים?
כן.
אז אין לך זמן. או שיש מים או שאין מים. לעומת זאת, זמן תפילה מתחיל בנצח חמה, והוא נמשך עד,
חשוב,
עד 4 שעות. לכתחילה, כן, עד 4 שעות. עכשיו, כמה זמן לוקח ללכת 4 מילים? אז בוא נאמר משהו על העניין הזה של 4 מילים. אנחנו רואים איזה יחידת מרחק. אני צריך לדעת שחז"ל השתמשו בזמן ההליכה של מילים כשהם ניסו לתת מדידות של זמן. יש קושי גדול בחברות שאין להם מערכות מדידה משוכללות למדוד זמן. לנו היום יש שיטות מדידה של שעונים מכניים, דיגיטליים, אנחנו יכולים למדוד זמן בצורה מאוד טובה, אבל מה, איך מדדו זמן בתקופה של טרום השעונים הדיגיטליים, השעונים המכניים?
לפי פעולות.
איך ידעו? אז לפחות בספרות חז"ל, השיעור שנותנים הוא שיעור זמן הליכה. וכך למשל, יש, אנחנו מכירים כולנו מלכות פסח, זה אני מניח כולם מכירים.
אכילה, יש עניין של זמן אכילה.
כמה זמן לוקח להחמיץ? מהלך? אבל איך הגיעו ל-18 דקות? איך זה נקרא במקורות ההלכה? במקורות ההלכה לא כתוב 18 דקות, אלא מה כתוב? מהלך מיל, זה מה שכתוב. כמה זמן שלוקח ללכת מיל, זה הזמן שלוקח לו להחמיץ. כשהגמרא בשבת, בדף ל"ד, עמוד ב', מנסה לתאר את זמן בין השמשות. יש שם מחלוקות, כן, אבל היא ראשית מתארת את הצורה של הצבעים בשמיים, איך שהם מתחלפים. שזה תיאור התופעה הטבעית, כפי שאנחנו קולטים אותה בחושים, אבל אז מנסים לתרגם את זה למונחים אובייקטיביים, אז רבי יהודה למשל אומר, זה מהלך 3/4 מיל, זה זמן בין השמשות. רק מה לא ברור, יש פה כמה דברים לא ברורים. ראשית, כמה זמן לוקח ללכת מיל? והדבר הזה, גוף מה לא ברור בו, אולי תלוי מי אתה. כלומר, אני מניח שיש בן אדם שהולך מיל מהר, ויש בן אדם שהולך מיל לאט. כלומר, כל השיעורים האלה הם לא אובייקטיביים. זה כמו שתיקחו, בואו ניקח לרגע מדידות של, של מרחקים, ששיטות המדידה שעדיין שומרים עליהם בחוץ לארץ. אנחנו יודעים בשיטה המטרית, אבל בחוץ לארץ שיש פוט, נכון? מה זה פוט?
רגל.
רגל, למה להשתמש ברגל? כל אחד יש רגל. בואו נלך לספרות חז"ל. אמה, טפח, כל אחד יש טפח. אמה, רק מה הבעיה? האמה שלי לא באותו גודל של האמה שלך, כן? אז אמה זה משהו קבוע, לא קבוע, זה אובייקטיבי, אפשר באמת לדעת כמה זה אמה, אפשר לדעת כמה זה טפח, זאת בעיה גדולה שיש להם, המידות הלא מדויקות, כן? אבל בכל אופן, זו שיטות, אלו שיטות המדידה שלהם, וככה כשמדברים על מהלך מין, זה יחידת זמן. הגמרא בפסחים אומרת שלוקח לאדם ללכת מעמוד השחר עד צאת הכוכבים, לוקח לו ללכת 40 מיל. זה מה שאדם הולך ביום. מעמוד השחר עד עץ החמה לוקח 4 מיל, משקיעת החמה עד צאת הכוכבים 4 מיל. טוב, אני יודע, זה סותר את מה שאמרתי קודם, שזה 3/4 מיל, אז פעם אחרת, כן, זה לא, לא אפשר הכל ביום אחד. כמובן, יש פה שאלה גדולה בראשונים, והיא, יש מחלוקת גדולה, האם 40 מיל, אני קודם אמרתי כדבר פשוט, שזה מעמוד השחר לצאת הכוכבים, ויש בזה שתי דעות. יש כאלה שאומרים שזה מהנץ החמה, שקיעת החמה. ואז לוקח ללכת ביום, אם אני מוריד את שתי הקצוות, מעמוד השחר לצאת הכוכבים, לוקח ללכת 32 מיל, כן? עכשיו, אם אני מחלק את היום, אם לוקח ללכת 40 מיל, כן? זה אומר שללכת 4 מיל אמור לקחת כמה זמן?
18 כפול 4.
עשירית מהיום, נכון?
אוקיי.
אני צודק?
כן.
זה אומר שמהלך 4 מיל זה עשירית מהיום, בתרגום לשעות, אז כמה זמן זה? שעה פלוס, נכון? אני אסביר את למה אני חותר, בסדר? מצד אחד, בפער בין הרמב״ם בהלכות קריאת שמע לבין הרמב״ם בהלכות תפילה, ברור שבהלכות תפילה נתתי יותר זמן. מאיזו סיבה? כי זמן תפילה נמשך יותר זמן. מצד שני, זה לא כי זה פרק הזמן שייקח עד סוף זמן תפילה, כי זה לוקח יותר, כן? מלכת 4 מיל זה לך. שעה ומשהו
72
זה, דקות זה פחות, זה יש לפי שיטות שונות, זה יכול להיות או 72 דקות או אפילו 90 דקות, אפילו 120 דקות. זה, אני לא אכנס לזה פה עכשיו, בסדר? Okay. אני אומר, אפשר בהזדמנות להסביר את הכל, כן? Okay? לעשות שיעורים על זמני היום. רק אני אגיד, אתה צודק, 72 דקות, מה שנקרא זמן רבינו תם, אז מלך 4 מיל. ומלך 4 מיל, 72 דקות, זה לא נותן את זה. לכן אנחנו צריכים מצד אחד לומר לעצמנו שברקע מה עומד כאן, זה שזמן תפילה הוא ארוך, מצד שני זה לא עצוב זמן תפילה, על כורחנו שהשיעור הזה מגיע ממקום אחר. וזה רואים בעלי גם מגמרה בפסחים בדף מבב, שם הגמרה אומרת, אני מקריא, אמר רבי אבאו, אמר רבי שמעון בן לקיש, לגבל, לתפילה ולטילת ידיים 4 מילים. מה זה גבל? אדם שהוא לש קמח, זה מקצוע, והכלים שלו טמאים, והוא צריך להטביל אותם, אבל המקווה רחוק, כמה הוא צריך ללכת בלי שכר, כמה זה כלול בהסכם הראשוני, בעל הבית, שהוא דואג שהכלים טהורים, אז אם יש מקווה בתוך 4 מיל, זה בתוך ההסכם. אם צריך ללכת, להתאמץ מחוץ ל-4 מיל, אז הוא יכול לדרוש תשלום עבור המאמץ הזה להטביל. אותו דבר לנטילת ידיים. לנטילת ידיים, כוונה, אם אין לך מים, ליטול ידיים לסעודה. מה זה לתפילה? אומר רש"י, למניין. ככה רש"י אומר. אם יש מניין בתוך 4 מיל, תלך למניין. אז על כורחנו שאין איזה קשר לפרק הזמן של תפילה. מה אנחנו בעצם צריכים לומר מבחינת הפרק הזמן הזה? הוא מאוד פשוט, כן? שמה, כל מה שנמצא בתוך 4 מיל, היות וזה נחשב מרחק הליכה סביר, אז אני אומר שזה נמצא ברדיוס שלך, נתבטא בשפה המודרנית, זה משהו שהוא אופציה בשבילך, אז לך אליו. לעומת זאת, משהו מחוץ ל-4 מיל, הוא כאילו נמצא מעבר לים, הוא לא אופציה, הוא לא קיים, הוא לא פה. נכון ש... אני אומר את זה בצורה הבאה, מה נקרא דבר שהוא בהישג יד, שהוא קרוב? אז היום התפנקנו במכוניות, אז היום... גם חם היום יותר, נכון? יש חמות גלובלית, אבל אם אני אגיד לאחד מהילדים שלי ללכת ל... תחנת אוטובוס, שחוק, כן? אבל פעם אנשים כאלה פחות עצלנים, כן? כלומר, זה נראה שזה פרק זמן שנחשב משהו קרוב לבית, משהו ברדיוס של הסביבה שאתה חי בתוכו, ועל כן, אם יש מים בסביבה, אז תתאמץ להגיע למים, אבל כביכול משהו מחוץ ל-4 מיל, הוא לא פה, הוא לא קיים. אנחנו מכירים בהלכה מושגים כאלה, שיש שיעורי זמן שמגדירים מה נמצא בסביבתך ומה לא. למשל, אני אביא דוגמה, הגמרא בשבת בדף י"ט אומרת שאסור להפליג בספינות בתוך 3 ימים לפני השבת, אבל לפני כן מותר. יש לא מעט מחלוקות ראשונים למה הרקע של ההלכה, אבל כולם יודעים שהיסוד הוא שמי שנמצא 3 ימים לפני שבת חייב לחשוב על על השבת, כי הוא נמצא בתוך החצי של השבוע שהוא כבר הולך לקראתו. לעומת זאת, אם אתה נמצא בתחילת השבוע, זה נכון שהשבת תבוא, בין אם תחשוב עליו, בין אם לא, אבל מבחינת השיקולים שלך, אתה לא חייב לחשוב עליו. אז משהו מעין זה גם קיים פה. כלומר, אם זה נמצא בתוך 4 מיל, אז אני אומר לעצמי, זה קיים, אז לך לזה. לעומת זה, מחוץ ל-4 מיל, וכאילו אין מים. אין מים, אז מה אתה עושה? אתה יכול לקניח ידיך בצרור ובאפר. כן, בבקשה. אוקיי, לעומת זאת, מה קורה כשאתה הולך אחורה? אז כשאתה הולך אחורה, גם כאן הדברים פשוטים. אתה צריך ללכת במיוחד. אז אם אתה צריך ללכת במיוחד, כאן אם זה נחשב בסביבה או לא, השיעור הזמן נקבע כמיל. אם אתה ממילא הולך, ואומר אתה ממילא תגיע לזה, אז השיעור הוא 4 מיל. אבל אם אתה צריך ללכת במיוחד רק בשביל הדבר הזה, אז כאן אם זה בתוך 4 מיל, אז זה נחשב כנמצא קרוב, אתה לא יכול להתעלם מזה, לכן יש מים. לעומת זאת, אם זה יותר ממיל, אין מים. כשאין מים, מותר לאדם לקנח ידיו בצרור או באפר או בקורה. עכשיו, הרמב"ם פה קובע הלכה שאנחנו לא נוהגים אותה, אבל בואו ננסה לעמוד על שורשה. וזה השחרית שהוא מבדיל בינה לבין מנחה וערבית. והרמב"ם קובע שבשחרית לא די לתאר את הידיים, אלא גם צריך לרחוץ פניו, ידיו ורגליו, ואחר כך להתפלל. ככה כותב הרמב״ם.
מאוד מזכיר את המוסלמים.
יפה אמרת. בוא נקרא את דברי הרייבד. הרייבד הפרובנצלי, שלא מכיר מוסלמים. כן, מה כותב הרייבד? אמר אברהם, לא ידעתי רגליו למה. ככה כותב הרייבד, הוא לא מבין את העניין הזה. מה שאני אציין זה שני דברים. ראשית, מבחינת מקור הדברים, בגמרא פשוט. אז כנראה שהם נחלקו איך לפרש ברייתא בשבת בדף נון עמוד ב', ואולי גם היו להם נוסחאות שונות בלשון הברייתא. שכן הברייתא אומרת בשבת בנון עמוד ב', רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו, שנאמר מכל פועל השם למענר. וזה מופיע שם בכתב יד מנחן, גרסה אחרת, רוחץ בהן פניו ידיו ורגליו, שנאמר היכון לקראת אלוקיך ישראל. ואם כך, הפסוק הזה, היכון לקראת אלוקיך, משמע שיש בו מימד מסוים שהוא יכול לכלול הכנה לתפילה. אתה מתכונן לקראת העמידה לפני השם, כן? ויש להניח שהרמב״ם גרס כך בגמרא, או בוודאי פרש כך את לשון הגמרא, שזה אני אוסיף שרב סעדיה גאון בסידורו בעמוד חפתת כותב שחייבים פניו ידיו ורגליו לא רק לפני שחרית אלא גם לפני מנחה וערבית, וכך מופיע שם, אני מקריא: לפני כל תפילה מן ההכרח ליטול את הידיים, היינו את פרקי הידיים ואת הרגליים עד הקרסוליים, מאיזו מלאכת עבודה אחרי הרחיצה מעשיית הצרכים או רחיצת הפנים בסדר הזה. אז יש לנו כאן מצד אחד רב סעדיה גאון שאומר לפני כל תפילה פניו ידיו ורגליו, רמב״ם שאומר רק לפני שחרית, ורייבד שאומר רק ידיו, לא צריך אף פעם רגליו. שפה צריך לקחת בחשבון ששואלים ליסוד הדין, בוודאי נסעת ברמב״ם לחשוב למה שחרית שונה, לקחת בחשבון שני גורמים. אתה, מומי, רצת לדמיון למוסלמים. אבל בוא נשאל גופה למוסלמים. למה מוסלמי שרוחץ פניו ידיו ורגליו?
הוא הולך יחף.
אז אומר הרב רואי, כי הוא הולך יחף. ובהחלט יש לקחת בחשבון שבחברה שבה הולכים יחפים, אז יש מקום לרחוץ רגליים. גם אברהם אבינו, כשמגיעים אליו האורחים, אני יודע שרשי אומר כי היה שם אבק עבודה זרה, וגם בפשוטם של דברים, אנשים שהולכים יחף, הסנדלים בלי גרביים, הרגליים מתלכלכות, אתה נכנס לבית, אתה חלק מגם לרגע, אתה רפרשן יסף, כאילו לקבל זה קצת, להוריד נעליים, לוחות רגליים, כן? אז יש לקחת בחשבון את הגורם הזה, כלומר, אם הדין הוא ניקיון, שבו אני רוצה להזכיר, כשחזל מדברים הרבה על פניו ידיו ורגליו, אלו האיברים החשופים בגוף האדם. ידיים, הפנים, ומי שהולך לא כמוני, נעליים סגורות ומכנסיים ארוכים, כן, אבל מי שהולך עם או יחף או עם סנדלים או חצאית, כמו שאז היו הולכים עם כזה, היו מלפפים את עצמם, גם הגברים בתוגה כזאת, כאילו באיזה חתיכת בד, אז הרגליים חשופות, זה מתלכלך. בעצם זה לנקות את האיברים החשופים בגוף, וכך למשל בלכות אבל מופיע, בשונה מתשעה באב, ששם לא מושיט אצבעו, כן? אבל יכולה קשרי אצבעו, באבל מותר לו בצונן פניו ידיו ורגליו. כלומר, הרחיצה של האיברים החשופים היה דבר מאוד מקובל אצלם. אצלנו הדבר הזה קצת איבד מערכו, כי אנחנו יש לנו גלי רחיצה שיש לנו גם אמבטיות בבית, אז אנחנו כל יום רוחצים את כל הגוף. לפחות אני ממליץ לעשות את זה, כן? והאימהות ממליצות, כן? בזמנם לא היה אמבטיות בבית, אז היה גם יותר לכלוך, ואולי גם נתלכלך יותר, אבל אז עשו פניו ידע ורגליו. אז יש לקחת בחשבון מה שמומי אומר, שאולי הכיוון כאן הוא רחיצה מניקיון, והידיים והרגליים הם מתלכלכים, ולכן מנקים את כל האיברים החשופים. מה שאני מוסיף זה שבאסוציאציה שלי מומי, חוץ ממוסלמים, יש עוד אסוציאציה.
כהנים.
בית המקדש, כן. שם זו אסוציאציה שלי, כן.
אני כיוונתי לרמב״ם שגר בין מוסלמים.
אתה צודק, כי אנחנו עומדים ללמוד בהלכה הבאה מחר על התפילה של הטמאים, ששם קראנו כבר את האיגרת של הרמב״ם שהוא בעצמו אומר שזה קשור במוסלמים. כן, אתה צודק, כן. אז אולי עכשיו הרב ווליצקי עושה לי תרגיל, הוא צודק, כן? כלומר, אני אומר, אסוציאציה היא בית המקדש. מה זה בית המקדש? נכון, מה זה בית המקדש? אדם שעומד לפני השם, ולכן אני אומר, אסוציאציה המושגית שאני מנסה להכניס פה זה, שאדם עומד להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, הוא מדומה לכהנים בבית המקדש, וכשם שהכהנים בבית המקדש רחצו, קידשו ידיים ורגליים, אז ככה גם צריך אדם ישראל בתהליך התארה שלו לפני התפילה, כשהוא הולך לעמוד לפני השם, לכן הוא צריך לנהוג ככה. אלא מה אומר לי הרב ווליצקי, שגם בבית המקדש היו הולכים יחפים, אולי זה בגלל לכלוך, וכאן אני רק אעיר, שהיות והייתה מצווה לקדש ידיים ברגליים דווקא מהכיור, או יתר דיוק ממימי הכיור, זה מלמד על כוחנו שבית המקדש המטרה איננה רק ניקיון, שכן אם זה ניקיון, למה צריך דווקא מים מהכיור? תיקח מים מהברך, לאיפה שאתה רוצה, כן? כלומר, עצם העובדה שצריך דווקא מים שיתקדשו בכלי שרת, זה מלמד שיש כאן אחד מסדרי העבודה, ולכן אני אומר שזה קוסם לי לחשוב שהצורך לנקות, לטהר, פניו, ידיו ורגליו, הוא, כי כך האדם מתכונן לעמוד לפני המלך, כך האדם מתכונן לעמוד לפני השם, כמו שהלכו בבית השם בבית המקדש. עם זאת, ההסבר הזה הרבה יותר טוב דווקא לשיטת רס"ג. כן, מה אתה אומר? נכון, ידיו ורגליו.
כן, אבל מה שאני מפריע, שהרמב״ם דווקא מביא בשחרית שהוא צריך לרחוץ את רגליו, כשבעצם במנחה וערבית רגליו מלוכלכות אמורות להיות יותר, כי הוא אחרי חצי יום או אחרי יום שלם. זהו, לפני שנכנסים למיטה, בטח רוחצים רגליים, אני יודע. רוחצים רגליים לפני שנכנסים למיטה, מן הסתם, אבל בן אדם בא למנחה, אז הוא בא אחרי דרך, לערבית בוודאי.
אתה שואל שאלה מאוד טובה, והשאלה הזאת היא שכל הדברים האלה מאוד יפים לשיטת רב סעדיה גאון, שצריך בכל תפילה.
בכל תפילה.
פניו ידיו ורגליו, ודאי אם חושבים על הכיוון של בית המקדש, אז ודאי הרעיון שפניו ידיו ורגליו הוא נראה הכיוון הפשוט יותר, שהוא בכל התפילות, כל תפילה אדם עומד לפני המלך, הוא צריך לקדש ידיו ורגליו. מה זה הסיפור של דווקא שחרית? ופה אני חושב שאפשר לחשוב אחד משני כיוונים. כיוון אחד הוא מה שגם עולה מחוד נטילת ידיים, שמה שהאדם עושה בשחרית יכול לצפוס לכל היום. כך למשל, מופיע ברמב״ם בהלכות ברכות בפרק ו', שעה שהרמב״ם עוסק באדם שאין לו מים, שיש לו מחסור במים, אז קודם קראתי שהוא יאכל עם מטפחת, והרמב״ם כותב בהלכה י"ז, נוטל אדם ידיו שחרית ומתנה עליהן לכל היום, ואינו צריך ליטול ידיו לכל אכילה ואכילה. אבל הוא מוסיף תנאי, והוא שלא השיח דעתו מהן, אבל אם השיח דעתו מהן צריך ליטול ידיו בכל עת שצריך נטילה. אבל המודל הזה קיים, בוא נאמר כך. אז האם יכול להיות שהמודל הזה הוא מודל של פניו ידיו ורגליו, שהוא עושה בבוקר, ואני אומר, מה שהוא עשה לפנים ולרגליים תופס גם להמשך היום, אבל זה כאילו, אני אומר, המעשה של קידוש ידיים ורגליים צריך רק לשחרית, אבל זה תופס, זה חל גם לתפילות האחרות, או שמה אנחנו צריכים לומר שאולי שחרית יש בה משהו שונה מהותית מהתפילות האחרות, שדווקא בשחרית צריך. השאלה היא כמובן, מהו הדבר הזה שיש אותו דווקא בשחרית? אני לא יודע, כן? זה דורש ביור. יש לגחת בחשבון אולי גם גורם טכני, שאיפה יש סיכוי יותר טוב שיש לך יותר מים? בבוקר, שאתה בבית, או שאתה מנחה, איך הוא מתפללים בדרך כלל? בדרך, אולי זה, אני לא יודע לגמרי להסביר את זה. בכל אופן, זו שיטת הרמב״ם. זה דין ראשון בטהרת הידיים. מחר, בהלכות ד' עד ו', אנחנו נעבור ללמוד על טהרת הגוף, על טומאה וטהרה ממש, אני צריך לטבול במקווה. רבי חנניה בן עקשיא שאומר, צעק הקדוש ברוך הוא לכל ישראל.